אבל יש יתרון אחד לפנת שלי, זה שיש סיבורים. אנחנו נטפל היום, ונקדיש, היום נעשה איזה תרגיל, נטפל בנאום של יוסף, אבל נשתדל לעשות את זה בתוך מסגרתו. רוצה לומר, בניגוד לנאום שטיפלנו בו בשבוע שעבר, שהוא משולב אמנם בסיפור יציאת מצרים, אבל הוא לא חלק אינטגרלי מיחידה סיפורית, נאומו של יוסף מהווה חלק בלתי נפרד מיחידה סיפורית. בואו נזכיר את המונחים שאנחנו משתמשים בהם גם בסיפור יוסף ואחיו, וגם בסיפור מרד אבשלום שאנחנו מצויים בתוכו, בשיעור בספר שמואל. סיפור יוסף ואחיו הוא סיפור על, סיפור גדול מאוד, הכי גדול בתנ"ך אולי, והוא מורכב מיחידות משנה שנקרא להם סיפורי משנה. נאום יהודה בתחילת פרשת ויגש כלול בתוך סיפור משנה שכלול אפור בתוך הסיפור הגדול, סיפור העל של סיפור יוסף ואחיו. עכשיו, סיפור העל הזה מחולק, אני חושב שכבר דיברנו או לא דיברנו, הוא סיפור כל כך גדול שאפילו החלוקה לסיפורי משנה היא חלוקה לא מספקת. יש בו חלוקה נוספת, נקרא לזה חלוקה לחטיבות. החלוקה לחטיבות היא במקום שבו הסיפור עובר קו חיתוך ממצב נתון למצב אחר. ארבע חטיבות בסיפור יוסף ואחיו. החטיבה הראשונה זה כשהמשפחה נמצאת יחד על אדמת ארץ כנען, וזה פרק למ"ז. פרק למ"ז זה חטיבה בפני עצמה, וזה גם יחידת משנה בפני עצמה, כלומר זה סיפור, סיפור משנה. החטיבה השנייה, נו תגידו אתם, תפתחו את החומשים, תעברו מהר. כאן יש את פרק למצחת שזה, מה? יהודה ותמר. בואו נעזוב את זה. זה אי. אז יש לנו, אם למצחת זה אי, אז יש לנו מי למתה. מה? כן? מה, ואיפה זה נגמר? מה? איפה החטיבה נגמרת? נו, תעיינו, תעיינו, תדפדפו, זה מרחבים גדולים. נכון, למה? מה מאפיין את החטיבה הזו בהשוואה לזו שלפניה וזו שלאחריה? מה? המקום הוא מצרים, הדמות שמתמקדים בה, הדמות העיקרית זה יוסף. זה מה שמאפיין את חטיבה. מה מאפיין את חטיבה אחת? המקום ארץ נען, והדמות, הדמויות, כל המשפחה. טוב, אז עכשיו בואו נעשה תרגיל מהר, אם אנחנו כבר בחטיבה מספר 2. כמה יחידות סיפוריות, כלומר כמה סיפורי משנה נמצאים בחטיבה הזאת, חטיבה מספר 2? תעלנו, תבדקו את זה בכובד ראש. יוסף זה פוטיפר, שלוש, יוסף הופך למשנה למלך. עכשיו, אלה שלוש יחידות סיפוריות, הובדלו היטב, אני מקווה שאתה תעזבו אותה, נעלו בדפים.
למה
הובדלו היטב? מה?
למה זה ככה? אפשר
אחרי כדי לראות אפשר לעשות מה שרוצים, אבל ההבחנות שאנחנו עושים הן הבחנות על פי איזה קנה מידה? על פי איזה קנה מידה? קנה המידה של סיפור בודד, כמו שלמדנו אותם בתחילת השנה. אם אתה תבדוק התחלות פורמליות, סיום פורמלי, שינויים, מילים מנחות, מקום, דמויות, כל המאפיינים מורים על כך שאלה כזה התיחור. אגב, זה היה בדיוק החלוקה לשלושה פרקים בחלוקה הנוצרית, כמדומן, זהו. יוסף ב' ותראה, זה פרק למתת, יוסף ב' הסורי זה פרק מ', ויוסף ב' המשנה למלך מצרים זה פרק מ' א'. עכשיו, לכל סיפור כזה יש מבנה, מילים מנחות משלו, את כל הסממנים שאומרים שלפנינו סיפור. אז למה בכל אופן אני לא קורא לזה סיפור ממש, אלא רק סיפור משנה? כי רק בממד אחד הם לא עצמאים הסיפורים האלה. נו? ממד העלילה. מבחינת העלילה הם חלק מעלילה גדולה מאוד. אבל בכל שאר הממדים שבהם הגדרנו סיפור, הם נהנים מכל מה שאנחנו מגדירים כסיפור עצמאי. מה החטיבה השלישית? מה? כלומר, אנחנו כבר יודעים שזה מתחיל בפרק מ"ב. מה מאפיין את החטיבה השלישית? תעלו, תדפדפו קצת. החטיבה השלישית היא הכי ארוכה בסיפור יוסף ואחיו, גם הכי דרמטית. מה? בדיוק. זאת חטיבה שהמיקום שלה, המקום, זה ארץ כנען, וגם ארץ מצרים כל הזמן היא קופצת. למה היא קופצת? מה? לא יוסף ואחיו, זה לא נכון. האחים קופצים. בניגוד לחטיבה הזאת, שהיא חד מקומית וחד אישית, היא מתמקדת בדמותו של יוסף, ונמצאת ללא עודף כל הסיפורים כאן הם במצרים, החטיבה הזאת מתמקדת על הדמויות, אומנם גם דמותו של יוסף נדונה פה, אבל החטיבה הזאת מלווה את האחים. והאחים הם שיורדים מארץ כנען למצרים וחוזרים ממצרים לארץ כנען ושוב יורדים ושוב חוזרים. כלומר, בגלל ההתמקדות בדמותם של האחים, החטיבה הזאת מלווה את האחים, אנחנו כל הזמן נמצאים בתזוזה. אמנם נכון שגם יעקב נידון פה וגם יוסף, אבל שוב, זווית הראייה, הפוקוס של הצלם נח כל הזמן על האחים. וכשהאחים מגיעים ליוסף, אז שומעים על יוסף. וכשמגיעים אל יעקב, שומעים על יעקב. אבל אנחנו כל הזמן זזים עם האחים. כן, עכשיו, מי מ"ב עד איפה? כן. לא שומע. מה הגבולות מבחינת מהלך העלילה הכולל? מה הם הגבולות צריכים להיות? כלומר, החטיבה הרביעית, מה ייחד אותה? שהמקום יהיה רק מצרים, והמשפחה, הדמויות, זה שוב המשפחה המאוחדת כמו בחטיבה א', כמו בחטיבה א', המשפחה המאוחדת. אמנם בחטיבה א' זה לא היה משפחה מאוחדת, זה היה המשפחה המתפוררת. כן, הסיפור בהתחלה בא לתאר לנו את התפוררות המשפחה, והחטיבה האחרונה מתארת לנו את התאחדות המשפחה על אדמת מצרים. אז איפה המשפחה מתאחדת על אדמת מצרים? מה? Neni? טוב, אז יש סימן מובהק לדבר הזה. רשימת שמות. מאמצע ממבר מתחילה, מי רשימה? רשימת השמות באה לסכם את הירידה למצרים, ומי אחר כך, לא משנה, מי רשימת השמות, ממה שקורה אחר כך, מתואר את המשפחה על אדמת מצרים. תשימו לב שבפסוק כ"ט כבר כתוב, ויאסוף יוסף מרכבתו, והיה לקראת ישראל אביו גושנה. כלומר, מי אמצע ממבר, ממבר כ"ח עד סוף החומש, זאת החטיבה הרביעית, המקום הוא מצרים, ההתמחזות זה על המשפחה, אז מה נשאר לנו לחטיבה השלישית? עד ממבר פסוק ז', בשנה הרשימה של השמות. רשימת השמות עצמה היא מין, זה לא חלק מהסיפור כמובן, זה אי בתוך הסיפור, אבל היא באה להפריד, זה בדיוק באה להפריד בין החטיבה השלישית לחטיבה הרביעית. אז זה בדיוק מה שאמרנו, זה סיפור על. אתה יכול להגיד, כל ההתפוררות בפרק ל"ז נועדה לתאר לנו את תולדות, הכל כאן קשור בהכל, יש כאן זרימה. תקשיב, העלילה כאן כל הזמן נמצאת ברצף, בזרימה. אז אתה לא יכול, אין לנו ברירה.
זה לפי המאפיינים האלה, כל מה שאתה
מעבור
את זה מישראל לישראל, ואז הם אמורים להגיע בתוך כאלה. כשהקום מגן מכאן זה גם חלק חשוב.
גם זה
יש בעיה, שבעת יותר מנוסים. אוקיי, אז כבר נעזוב את זה. אתה צודק שהפסוק הראשון, פסוק חצי, פסוק בעייתי. בכל אופן, הפסוק הזה הוא חלק, אבל לא זה המקום. אני רוצה לשאול כמה יחידות סיפוריות יש בחטיבה מספר 3. לפי מה זה מתחלק? זו חטיבה מאוד ארוכה, מ"ב עד מ"ו, זו חטיבה מאוד ארוכה. אולי מישהו רוצה לתת כותרת לכל החטיבה הזאת? שתמצה את הנושא של כל מה שמסופר כאן, שתיתן לנו מכנה משותף לכל מה שמסופר פה. נו, תראו, מה שאנחנו עושים עכשיו זה ניסיון להתבונן בסיפור יוסף ממבט, קוראים לזה 4 שבתות, חודש שלם קוראים לזה בבית הכנסת. זה נורא מעניין, זה ממש מרתק, אבל ראייה ספרותית של סיפור יוסף חייבת להתחיל לשאול את השאלות שאנחנו שואלים. ממה בנוי הסיפור? מה הם מרכיביו? מה הם החלקים שלו? תכף נראה מה זה אומר גם. יש לנו פה ניסיון ראשון אולי להתבונן לא על סיפור בודד, אלא על סיפור על שמכיל בתוכו הרבה מאוד סיפורים קטנים שמצטרפים יחד ליד גדולה. אז בבקשה, מה המכנה המשותף של כל מה שמסופר בחטיבה מספר 3? בואו נראה כבר מה יש לנו על הלוח. יש לנו שהדמות המרכזית בחטיבה הזאת זה האחים, שהמספר מתבונן באחים ועוקב אחר תנועותיהם. כשהם בארץ כנען הם עומדים מול יעקב, אז הוא מכניס את יעקב לסיפור. כשהם במצרים הם עומדים מול יוסף, אז הוא מספר לנו על יוסף מול אחיו. אבל הוא מתמקד בדמותם של האחים. מה הוא מספר לנו סך הכל על האחים? כמה פעמים הם ירדו למצרים? 3 פעמים. 3 ירידות למצרים. זה המכנה המשותף, זה בעצם הכותרת. זהו סיפור, חטיבה 3 זה סיפור 3 הירידות למצרים. למה 3? אחת בפעם הראשונה שהם יצאו לשבור שבר, והם חזרו ללא שמעון. השנייה הם ירדו למצרים עם בנימין, כדי לפדות את שמעון, והירידה השלישית זאת שהם ירדו עם יעקב, זה עדיין בגבולות החטיבה הזאת, הירידה עם יעקב. חטיבה ארבעית היא כבר מספרת לנו על פגישתו של יוסף עם יעקב. והיחידה הזאת מספרת על שלוש ירידות למצרים, ולפי זה איזה יחידות סיפוריות זה התחלק. ירידה ראשונה, כמו עלייה ראשונה, עלייה שנייה ועלייה שלישית. אז יש ירידה ראשונה, ירידה שנייה, וירידה שלישית. איזה שלוש ירידות? אני אומר את זה לא אשמח, אם זה מדובר על שלוש ירידות, אז כל ירידה היא בטח סיפור בפני עצמו. בדקתי את זה. הדברים בטוחים. כל ירידה נהווה יחידה ספרותית עם מבנה ועם עם מילים מנחות, הכל. כל הסממנים של סיפור יש פה. בואו נעזוב רגע את החטיבה הרביעית, אבל בואו נדבר רגע על המשמעות של המבנה הכללי של סיפור יוסף, בהזדמנות זו שאנחנו חפשנו אותו. מה המבנה הכללי של סיפור יוסף נותן לנו? מה הוא נותן לנו המבנה הכללי? מה? מה זה אומר? עשינו את זה. זה אומר משהו? יש כאן איזה היגיון פנימי במבנה הזה, יש פה איזה... בסיפור הכולל, בסיפור העל, יש איזה מבנה? ברור שהחטיבות בנויות במבנה חייסתי. דהיינו, אמנם זה לא... חוקי החצייה פה לא עובדים בסיפור העל. חוקי החצייה שאנחנו תורכים עליהם כל כך עובדים בסיפור הבודד, בכל אחד מהסיפורים הבודדים שיש פה עובדים חוקי החצייה. כמה סיפורים בודדים יש פה? מה? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, אם נוסיף לזה סיפור תמר, יהודה ותמר, זה שמונה, ויש כאן עוד שלושה או ארבעה סיפורים בחטיבה הרביעית. יש כאן, בסך הכל סיפור העל על יוסף ואחיו, מכיל כמובן 12 או 13 יחידות סיפוריות. כל אחת מהן בנויה עם קו חצייה ברור והכל, מה שאתם רוצים. הסיפור מכללותו איננו חצוי לשניים, כי זה לא נכון, פה זה לא אמצע הסיפור. אבל הוא כן בנוי במבנה חייסתי, חשוב מאוד לשים לב אליו. בואו נראה מה המבנה החייסתי. למה זה מקביל לזה? למה חטיבה א' מקבילה לחטיבה ד'? המשפחה מאוחדת. פה המשפחה מאוחדת ופה המשפחה יחד. לעומת המצב של יחידות ב' וג', שבהם המשפחה לא מאוחדת. דיינו, יש כאן יוסף לבדו, האחים לבדם, יעקב, כל גורם במשפחה הוא עומד בפני עצמו. עכשיו, מה ההבדל בין א' לד'? מה? המקום, פה זה בארץ כנען ופה זה בארץ מצרים. מה עוד? כאן יש שנאה ופירוד והתפוררות, ופה יש אחדות ושלום. גם האחדות היא עוד בערבון קצת מוגבל. אבל בכל אופן פה יש אחדות ושלום. כלומר, הסיפור שמתחיל דווקא בארץ כנען, בפירוד ושנאה, מסתיים בגלות במצרים באחדות ושלום. יש כאן ניגוד כפול. עכשיו נראה מה קורה פה. כבר אמרנו, חטיבה מספר 2 מתארת לנו את יוסף וגלגוליו, מהיותו עבד בבית פוטיפר, דרך היותו, מה? אסיר בבית הבור, ואז עלייתו לגדולה בתור משנה למלך מצרים. ובכן, החטיבה הזאת אפשר לומר שמבחינת התוכן הפנימי שלה מתארת את ייסוריו של יוסף עד לגדולתו. על מה מספרת לנו החטיבה הזאת שמתמקדת, כמו שאמרנו, באחים ובתנועה שלהם ארץ כנען לארץ מצרים, שלוש ירידות למצרים? גם ייסורי האחים שנובעים אמנם ממה? מהתנכרותו של יוסף עליהם, עד שיוסף מתוודה אליהם. בעצם כשאנחנו בוחנים את המבנה בשלמותו של סיפור יוסף על פי ארבע החטיבות המובהקות שלו, אז מה המבנה הזה אומר לנו? שהמשפחה שבשבתה על אדמתה בארצה בארץ כנען הייתה מפוררת
זה כל, כל המרכיבים של המשפחה חתרו אלו לאלו. יוסף חטא לאחיו, ומה הוא חטא לאחיו? בזה שהוא התגאה עליהם והביא את דיבתם רעה וסיפר להם את החלומות ולבש את כתונת הפסים שאביו נתן, לא? ובכן, והאחים חטאו ליוסף בזה שהם שנאו אותו וטימאו בו והשליחו אותו לבור, ויש אומרים שהם גם מכרו אותו. אז כולם חטאו, וגם יעקב לא היה בסדר בזה שהוא העדיף את, את יוסף על פני אחיו. כולם חטאו פה, כולם היו אשמים בפירוד שבא למשפחה, בהתפוררות הפנימית. כדי שהמשפחה תוכל להתאחד, והפעם זה יהיה בנסיבות קשות של גלות, כדי שהמשפחה תוכל לסיים את הסיפור באחדות מחודשת, בפיוס, שומה על החוטאים המרכזיים, על יוסף ועל אחיו, לעבור דרך של כפרה, איסורים והיטהרות. בהתחלה יוסף עובר דרך הכפרה שלו, דרך האיסורים שלו, ולזה מוקדשת חטיבה ב', ואחר כך האחים עוברים את דרך האיסורים שלהם, ולכך מוקדשת חטיבה ג'. ורק אחרי שגם יוסף וגם אחד עברו ויה דולורוזה, מה זה ויה דולורוזה? מונח טוב מאוד בשבילנו. זה שזה... מה? למה להזיד? ויה דולורוזה זה מילים קשרות, דרך האיסורים. מילים אין בהם. זה שקוראים סמטה בעיר העתיקה ויה דולורוזה בגלל האיסורים שעברו על אותו האיש באותה סמטה, אולי, כן, זה בכלל לא ברור, אז בגלל זה אנחנו נפסול את המילים הלטיניות היפות האלה. ובכן, רק אחרי שיוסף עבר את הויה דולורוזה שלו והאחים עברו את הויה דולורוזה שלהם, אם למישהו זה יוצר אסוציאציות נוצריות, אז שימחוק את זה, אוקיי, לא ויה דולורוזה. אז, רק אז המשפחה מוכנה לאחדות מחודשת, לפיוס מחודש, אבל זה כבר יהיה על אדמת מצרים. תראו, זה נותן לה, ולכן כמובן המבנה הוא כזה. כאן, כן, שתי יחידות, שתי יחידות של סבל ויחידה אחת של עלייה, נכון. אז זה נותן לנו הרבה מאוד, תראו, אפילו הבחינה של סיפור יוסף ואחיו כבחינה שמקיפה של סיפור העל, היא נותנת הרבה מאוד. החלוקה לארבע חטיבות והתפיסה הכוללת של היחס בין ארבע החטיבות, היא כבר נותנת לנו את, את התרשים של כל סיפור יוסף ואחיו, את כל המהלך של הסיפור. אוקיי, עכשיו אנחנו נתמקם במה? מה אנחנו רוצים מכל זה? מכל מבט, מה? בחטיבה השלישית, נכון, ובתוך החטיבה השלישית במה? בירידה השנייה. למה אנחנו רוצים להתמקד בזה? מכיוון ששם משובץ נאום יוסף. ובסוף אנחנו נתמקד בנאום יוסף. אנחנו לאט לאט ככה. עכשיו תגידו לי מה גבולותיה של היחידה, של סיפור משנה מספר 2 וחטיבה מספר 3. מה גבולותיו? בינתיים אני מחק את הלוח שיהיה לנו מקום ללוח חדש. הסיפור הזה, אני רק אומר לכם, שזה סיפור המשנה הארוך ביותר והדרמטי ביותר בכל סיפור העל על יוסף ואחיו. זאת היחידה הדרמטית והארוכה ביותר והמורכבת ביותר בכל הסיפור. מה זה הדבר שלנו עכשיו? הירידה השנייה, הירידה השנייה למצרים. עכשיו, האם גם העלייה ממצרים? העלייה השנייה? התשובה היא כן. כל סיפור מכיל בתוכו ירידה ועלייה. שוב ירידה ושוב עלייה, רק בסוף יש ירידה בלי עלייה. הירידה השנייה למצרים והעלייה ממנה. בבקשה. איפה זה מתחיל? תיחום מן ג', איזה פסוק? טוב, מה אתם אומרים? א' או ב'? טוב.
זה
הייתה בכך שיעקב הרי הסכים לך מהסכים לגרשו. אוקיי. זה מין פסוק מעבר כזה בין הסיפור הקודם לסיפור הזה. בסדר, נגיד נ"ג א', אז. מה? עד סוף נ"ה. ממהג פסוק, אני הייתי אומר לא סוף ממהג, אלא כמעט סוף ממהג. מה אתם אומרים, כפחת, אתם משייכים את זה עוד ליחידה הזאת או לסיפור הבא? אוקיי, זה המסקנה, אלך עברנו בתאו הממות, ואז ויסע ישראל, זה התחלת הירידה השלישית. ממהג כפחת. טוב, כמה זה? כמה פסוקים? כל זה סיפור אחד. מה? 95 פסוקים. עכשיו תשימו לב, זה לא סיפור על, זה סיפור, סיפור רגיל. יש לנו כמה סיפורים בתנ"ך שהם סיפורים לגמרי אחידים מבחינת ההגדרה שלהם, והם מסתובבים סביב 100 פסוקים. אני הזכרתי בשיעור שעבר, אני חושב, אחד כזה, סיפור המרגלים הוא כזה. מה?
לא, הוא לא
חתיך
את האחרון.
לא שומע.
אם
אתה
לא מחשיב את הכפחת, אז זה כבר
95. אם אני כן מחשיב את הכפחת.
לא.
אם אני לא מחשיב.
הרב לא מחשיב את ג' א'.
96? כן. 96. עכשיו בואו נראה ממה מורכבות, אבל קודם כל בואו נראה איפה עובר החצי. עכשיו תראו, כאן אתם הייתם חושבים, אם הייתם צריכים, תיזכרו קצת בסיפור הארוך הזה, ואיפה אתם הייתם נוטים לראות את השיא הדרמטי של הסיפור? בהתגלות יוסף לאחיו, נכון? בהתוודות יוסף לאחיו. אני מבקש לעורר תשומת לבכם לכך שזה לא כל כך דרמטי, מכיוון שא', אנחנו הרי כל הזמן יודעים שזה יוסף, וב', מי שלמד את הסיפור נכון, יודע שכל הזמן יוסף רוצה להתוודע לאחיו, רק הוא מחפש את הזמן, את העיתוי הנכון, וכל תוכניתו של יוסף, אני מזכיר לכם את הניתוח של המילה המנחה, המתחת, כל תוכניתו של יוסף זה לאפשר, להביא למצב שיאפשר את התוודעותו להם, את התגלותו להם, ולכן סביב הנקודה הזאת אנחנו צריכים לחפש את המפנה, את הנקודה הקריטית בסיפור. הבנתם אותי? לא הבנתם אותי. אז אני אסביר את עצמי. מה אמרנו במילה המנחה המתחת? מה ביררנו? שיוסף עושה את כל מה שהוא עושה במגמה שהאחים ידעו שזאת עלילה. למה הוא רוצה שהם ידעו שזאת עלילה? מה? כן, שלא יהיה להם שום עילה לוותר על בנימין, ואז כל מה שהוא עושה יתנפץ אל הסלע. יוסף הולך לעשות ניסיון שתוצאותיו צריכות להיות לגבי ידידו, ניסיון שתוצאותיו צריכות להיות בטוחות וידועות מראש. מה הוא רוצה? הוא רוצה ליצור סיטואציה שבה הוא יהיה בוודאות שאחים ימסרו את נפשם על בנימין, יתאחדו סביבו, יגלו אחריות, ולכן יוכלו בשעה שהוא מתגלה עליהם להרים את ראשם ולהגיד אנחנו הוכחנו שאנחנו לא אותם אחים שמכרו את יוסף או שהשליחו אותו לבור. זה מה שהוא רוצה. בשביל זה הוא צריך לדעת כמה דברים. א', שהם באמת התחרטו על מחירתו, התחרטו על מה שהם עשו לו. זה הוא יודע כבר מזמן. מתי הוא יודע שהם התחרטו על מה שהם עשו לו? כשהם אמרו, מה? אבל אשמים אנחנו לכינו אשר היינו יצרה קשה והתחננו אלינו, וזה היה כבר בירידה הראשונה. אז זה הוא כבר יודע. אבל זה לא מספיק שהוא יודע שהם התחרטו. הוא רוצה לתת להם צ'אנס להוכיח בפועל את ההשתנות שלהם. אבל הוא צריך לתת להם את זה להוכיח בפועל אחרי שהם התכוננו היטב לדבר הזה, ואחרי שהם כמעט החליטו בוודאות בינם לבין עצמם שהם ימסרו את נפשם על בנימין. ואז הוא צריך לתת להם את ההזדמנות להראות את זה בפועל. לכן הוא מאוד, מאוד מעוניין שמתכוננו היטב לעלילה שהוא הולך להעליל עליהם, ושהם יגייסו את כל כוחות נפשם כדי לעמוד בעלילה הזאת ולהבין את גודל האחריות שיש להם להגן על בנימין ולהגן על האבא הזקן שלהם. הדבר הראשון שהוא עושה כדי לגרום להם להתכונן לכך, אתם יודעים מה הוא? זה דבר שהוא כמעט תקע גול עצמי. הכסף הראשון. אתם זוכרים, את הכסף השני אתם זוכרים. הכסף השני הולך יחד עם עלילת הגביע, והסברנו מה חשיבותו, נכון? באמצעות המילה אמתחת, אתה עוקב, אתה בעצם רואה שכל אחד רואה את הכסף בפי אמתחתו, ויודע שהכל עלילה. זה דיברנו באז, כן? אבל למה הוא שם את הכסף הראשון? זה נכון, כך אני חושבתי פעם. שכל הכסף הראשון הוא כבר הכנה לכסף השני, כדי שהכסף השני, כמו שבכסף הראשון אמרו, אולי, יעקב אמר, אולי משגעו, הרי הם היו עלולים להגיד אולי משגעו על הכסף השני, כדי שיהיה בטוח שאין כאן משגע, אלא זה שיטה, אז הוא שם את הכסף הראשון כהכנה לכסף השני. החיסרון בהסבר הזה, זה שזה לא נותן טעם עצמי, אלא זה עושה, זה הופך להיות הכנה למשהו עתידי. מה אתה אומר, דוד?
להיות
מיומים לתא, הם פוחדים שאבא שיוסף בעצם יקפל עליהם שזה חבילה,
ואז
כשיש עלילה
על בנימין,
הם יותר מבינים. כן, אז התשובה היא עוד יותר פשוטה. אני עכשיו אומר לכם כלל ספרותי חשוב מאוד בתנ"ך, שפעם היו לי הרבה דוגמאות ונשכחו ממני, ואני צריך לאסוף אותם מחדש. כל פעם שאנחנו רואים בתנ"ך, או כמעט כל פעם שאנחנו רואים בתנ"ך, שמישהו עושה פעולה, ולא ברור למה הוא עושה את זה, המניעים שלו אינם בהירים לקורא. למה הם לא בהירים? כי התורה לא מסבירה, או התנ"ך לא מסביר מה המניעים של פעולה מסוימת. ואתה שואל את עצמך, למה האדם הזה פועל כפי שהוא פועל? איך נדע? איך נדע להסביר את המניעים של הפועל הפעולה? על פי התוצאות. תלך ותראה מה התוצאות, ויש להניח שהכוונה של התנ"ך לומר לך שסוף המעשה הוא במחשבה תחילה. כלומר, לפי התוצאות תדע מה התכוון העושה. העושה חישב והתכוון לתוצאות שמסופר עליהן בהמשך. לא תמיד זה כך בחיים. כלומר, הרבה פעמים בחיים אנחנו עושים משהו, מתכוונים למשהו אחד, ומקבלים תוצאה הפוכה. אבל אם זה כך, התנ"ך היה עומד על כך שהכוונה הייתה א' והתוצאה הייתה ב'. כשהתנ"ך אומר, שותק ביחס למניעים ולכוונות של מעשה מסוים, ונותן לך אחר כך לראות את התוצאות, הוא מניח שאתה תחבר א' ועוד אחת ועוד אחת, ותגלה שבעצם התוצאות הן שמגלות את המניעים. האם העיקרון הזה מובן? אז הוא יגיד לך את זה. אז הוא יגיד שהכוונות היו כאלה, והתוצאות היו הפוכות. כשהוא שותק ביחס לכוונות, אז הוא סומך על זה שאתה תדע כבר להשלים את הפער על ידי התוצאות. טוב, שם זה שקוף. שם זה שקוף, כמעט הייתי אומר ששם אין חשייה למה היא לוקחת לו את התמר ואת המטה ואת הפתילים. אתה כבר מבין מאוד, אולי בגלל שאתה מכיר את הסיפור מהשנה שעברה, אני לא יודע, אבל אתה צודק. ניקח את הסיפור, אתה קורא אותו קריאה ראשונה, אתה שואל, מה היא לוקחת לו את המטה והפתילים? מה היא רוצה? מה אתה עונה בסוף הסיפור? היא כבר ידעה שההיריון שלה יתגלה, יוציאו אותה לדין ולהישרף, או יחמירו איתה, והיא כבר תכננה להשתמש במטה והפתילים כדי שמי ששופט אותה, החותן שלה, ידע שהוא אחראי על ההיריון הזה. מה? אוקיי, זה, לא, תקדיב, היא ידעה שהיא לא לקבל אותו, היא הסתלקה מיד מהשטח. אתה צודק.
למה?
הסיפור דווקא מתאים. אבל היא ידעה שאין לו כסף. אדם לא הולך לגב עם ארנק גדוש בשטרות. מה הוא צריך את זה? אני יודע. לא יודע. אוקיי. איפה יש לנו עוד איזה דוגמה? מי ייתן לנו עוד דוגמה מהתנ"ך לדבר כזה? מה אמנון ותמר? כן, אז תזכר את העיקרון הזה. מה באמנון ותמר? מה הוא התכוון אמנון כשהוא הזמין אותה? לא ידע להכין. כן. כן. שזה היה מחשבתו תחילה. איפה עוד יש לנו דבר כזה? מגילת אסתר, אחד הדברים הכי חשובים במגילת אסתר זה העיקרון שלנו. מה השאלה של... מה השאלה שעולה במגילת אסתר? למה אסתר מזמינה את החתמן ואת החשמירות למשתה? פעם ופעמיים. ומה התשובה? טוב, זאת שנימן במגילת אסתר. התשובה היא שמה שקרה במשתה השני, לשם כך הזמינה את המן ואת החשמירות. כדי שהיא תוכל, כדי שיקרה מה שקרה במשתה השני. עכשיו נראה, מה השאלה שעומדת לפנינו פה בסיפור יוסף? מה הסיבה שיוסף שם את הכסף בפי המתחותיהם, ציווה לשים את הכסף בפי המתחותיהם? עכשיו בואו נראה מה היו התוצאות. מה היו התוצאות? מה? 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 איזה פרק? איפה אתה? לא, ממהי? ממדלת, כן? לא, 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 אני מדבר על הכסף הראשון. על הפרק ממבט. אז פחדו, אז מה זה נותן לנו שהם פחדו? איפה הם פחדו? איפה כתוב שהם פחדו? מה? פסוק כ"ז נקרא, ויפתח האחד את סוכו, פרק מ"ט פסוק כ"ז, ויפתח האחד את סוכו לתת מצפו לחמורו במלון, וירא את כספו והנה הוא בפי המתחתו, ויאמר אל אחיו, הוא שב כספי וגם הנה באמתחתי, ויצא מבם ויחרדו איש אל אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוהים לנו? רגע, רק שנייה, זה נותן משהו? בשביל זה יוסף עשה, ושהם יגידו מה זאת עשה אלוהים לנו ויחרדו, מה זה נותן לו? איפה? תגידו, תגידו, בבקשה, פסוק, פסוק למד ה' יש, תחפש, זה תמצא פרק מבית אנחנו, אני מזכיר לך. אני רוצה שתראו מה לפני פסוק למד ה' ומה אחרי פסוק למד ה'. לפני פסוק למד ה' הם באים ואומרים, מספרים ליעקב על הדו שיח שלהם עם יוסף, ו... ומה, איך יעקב? יעקב מגיב על הדברים או לא מגיב? לא מגיב. מה פשר התגובה של יעקב? הוא מסכים. טוב, תיקחו את האח, תתייצבו, אם הוא כל מה שהוא רוצה זה באמת רק לראות שאתם לא מרגלים, וההוכחה שאינכם מרגלים תהיה בזה שתביאו את בנימין, בסדר, הוא שותק, שתיקה כהודעה דמי. עכשיו תראו מה קורה בפסוק למדי. ויהי הם מריקים שקיהם, והנה איש פרוק כספו בסקו. קודם זה היה במלון, היה רק לאחד. טוב, אחד, זה גם גרם להם פחד. אבל אחד, אולי באמת זה טרו. אבל עכשיו הם מריקים שקיהם, וזה אחרי שהם גמרו את הדו שיח עם יעקב, והנה איש פרוק כספו בסקו. ויראו את צרורות כספיהם, המה ואביהם, זה הדבר שהוא גם על אביהם הפעם, ויראו, הם לא סיפרו לאביהם קודם מה היה במלון. עכשיו, אם לא היו צריכים לספר, אביהם בעצמו רואה איך כל אחד מוצא את כספו בשקו. ועכשיו תראו מה יעקב אומר להם. ויאמר אליהם יעקב אביהם, אותי שיקלתם, יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין תיקחו, עליי היו כולנה. כלומר, כאן, מה פירוש הדברים של יעקב? אחר כך אומר בפירוש לראובן, לא ירד בני עמכם. למה הוא אומר את זה? לא! הם ניסו להרגיע אותו ולהציג לו את הדברים, תשמע, יש כאן איזה בעיה טכנית, רשימו אותנו כמרגלים, אם נביא את בנימין, אנחנו נפריך את האשמה והכל יהיה בסדר. יעקב לא הגיעו את זה, בסדר, חוץ בנימין. אבל אחרי שהוא ראה שהאיש הזה שמאשים אותם כמרגלים, שם להם או משהו קרה פה והכסף שלהם מושב בפי המתחותיהם, אצל כולם, ומה כתוב בפרק פסוק למדי? ויראו המה ואביהם ויראו. אז יעקב אומר, אם כן, יש כאן משהו מסריח בכל הסיפור הזה. יש פה משהו לא ישר. כל העניין הזה עם בנימין מתחיל להיות לא מוצא חן בעיניי. מי ששם לכם את הכסף, אין לו כוונות טהורות. וזאת עלילה. לכן הוא אומר, הוא ירד בני עמכם. מה אמרת? בפרק הבא,
בפסוק
יתחיל,
אתם אומרים את זה, עבר הכסף
כי הם באמת יודעים שהם מרגישים שיש פה איזה עלילה. האיש הזה, האיש הנורא הזה שרוצה לראות את בנימין,
הוא לא מתכוון באמת למה שהוא אומר. הראיה, עניין הכסף, שגורם להם פחד גדול, וגרם ליעקב לסרב לשחרר את בנימין. עכשיו זה גול עצמי. למה זה גול עצמי? כי עכשיו בנימין לא ירד. רק שנייה, אתם מבינים את הבעיה. יוסף עכשיו גרם לעצמו להשהות את הירידה הבאה למצרים, את הירידה השנייה. אבל מה? רק שנייה. הוא הכשיר את שמעון, ושמעון, אבל אתה רואה שיעקב מסרב. עד מתי יעקב מסרב? כשאין אוכל. יוסף יודע שהרעב אצלו נתון, הוא אומר, טוב, בסדר, יקרה משהו, יעקב לא ייתן להם את בנימין, יוסף יודע את זה. עד שהרעב יכריע אותו. וזה באמת מה שקורה. זה הרעב כבד בארץ, ואז מתחיל הסיפור השלישי. ויהי כאשר כאילו לאכול את השבר, ויאמר עליהם אביהם, שובו שיבו לנו מעט אוכל, ואז יהודה אומר לו, תשמע, בלי בנימין אנחנו לא יכולים לרדת. ואז הוא נותן להם את בנימין. אבל מה הפחיד אותו עד עכשיו שבגללו הוא לא נתן את בנימין? הכסף. מה, תראו איזה טיפול הוא עושה בכסף. את הכסף הזה תחזירו ותיקחו איתכם כסף משנה. ומה, איזה הסבר רציונלי הוא מנסה לתת לעצמו שהוא להשקיט את פחדיו? אולי משנהו. אז יוסף יודע, כל זה יוסף יודע. הוא ידע שהוא יעכב את הירידה הבאה למצרים עד שהרעב יכריע את המשפחה. אז טוב, מה זה נותן לו כל זה? מה זה נותן לו? מה בדיוק זה נתן לו? שהם יורדים למצרים אחרי התנגדות עיקשת של יעקב שהוכרעה רק מפני הרעב ומפני עוד דבר. מפני התחייבות ברורה, ערבות יהודה בין כל האחים, ערבות על בנימין. מה שמה? זה מה שהוא רוצה שיקרה. הוא לא יכול היה להיות בטוח, אבל הוא עשה הכל כדי שזה יקרה, וזה קרה. אם אתה שואל, מה גרם לערבות של יהודה שהוא נותן ערבות על בנימין? מה התשובה? הכסף. זה גאוני, לא אני. יוסף, אני לא אומר, הגאוני זה לא שלי. זאת גאונות של יוסף. יוסף מתכנן מהלך שיגרום להתנגדות של יעקב מתוך פחד לתת את בנימין, ושיוכרע בסופו של דבר מחמת שני דברים, הרעב והנכונות של האחים לקחת את בנימין ולהודיע ליעקב שנוטלים אחריות על בנימין וערבים לשובו. כל זה קרה כתוצאה מכסף. בלי הכסף הם היו מגיעים מהם הרבה יותר מהר עם בנימין, ללא שום התנגדות של יעקב, אבל גם ללא מה? ללא אותה הכנה נפשית של האחים להגן על בנימין בכל מחיר. התחייבות בשמורה שניתנה לאבא. זה הוא בטוח היה, הוא ידע שהרעב יכריע אותם, הם יגיעו לפת לחם, לא יהיה להם מה לאכול. זה בדיוק מה שקורה, זה הוא ידע. הוא ידע גם שזה יעכב את ה... הוא אפילו ידע שזה אפילו מסכן את הירידה למצרים. אולי הם היו מסתדרים, אני יודע, הם היו בשוק השחור קונים אוכל, לא יודע. אבל הוא ידע שבסופו של דבר כשהם יגיעו אליו בפעם הבאה, באיחור, הם יגיעו אליו מוכנים לקראת עלילת הגביע. זה התפקיד של הכסף הראשון. כאן לא כמו שאתה אמרת שהכסף הראשון הוא רק הכנה לכסף השני, אלא יש לו טעם עצמאי. ולפי איזה כלל הלכנו? כל דבר שאינך יודע מה כוונת, כל מעשה שאינך יודע מה כוונת העושה, מה המניעים שלו, תבדוק מה היו התוצאות של המעשה הזה, ולפי זה אתה תוכל להשלים את המניעים. כשאתה רואה שהתוצאה של הכסף היה שיעקב וכל האחים ויעקב מאוד מפחדים כשהם מוצאים את הכסף. כל דברי ההרגעה שהאחים ניסו להרגיע את יעקב מתנפצים אל מול גילוי הכסף. זה מעכב את הירידה למצרים להרבה זמן. גורם לכך יעקב נכנע בסוף רק תמורת ערבות שיהודה ערב לבנימין. כל זה היה בכוונתו של יוסף, להכין אותם לקראת העלילת הגביע. ובאמת הערבות הזאת של יהודה, מה היא הולידה ביחידה הסיפורית הבאה? את מה זה הוליד? את הנאום שלו. הנאום של יהודה. יוצא שבעצם הנאום של יהודה יצא, הוא מזכיר אגב, איפה יהודה מזכיר בנאומו את הערבות הזאת? את הערבות של היחידה הקודמת? בסוף הנאום שלו. עבדך הרב את הנער, לימור. אם לא שיבנו להביא, וחטאתי להביא כל הימים. כלומר, הוא מזכיר את זה באמת. זה, הוא, למה הוא זה שנושא את הנאום? למה הוא זה שעומד בפרט? כי הוא זה שערב לבנימין. אז בעצם כל זה מתוכנן על ידי יוסף. אפשר לומר בעצם שהתוכנית של יוסף קוצרת את פירותיה
בנאום של יהודה. וזאת הסיבה שהנאום של יהודה מאפשר ליוסף באמת להתגלות. לא בגלל שכמו שפרשנים שטחיים אומרים, הנאום של יהודה המיס אותו והוא כבר לא היה יכול לעמוד בזה. הוא בכה כמה פעמים לפני כן. אבל כשהוא הרגיש שהתוכנית עוד לא בשלה, שלא הגיע הזמן להתגלות, אז הוא הלך הצידה, שטף את הפנים וחזר. לעומת זאת, אחרי הנאום של יהודה, הוא כבר יכול להתגלות. למה? כי הנאום של יהודה, הוא מייצג את כל האחים, יהודה לא בא לבדו, יהודה בא עם כל האחים. הנאום של יהודה, אם כן, הוא בעצם ההוכחה המעשית, המרשימה, הברורה והדרמטית, לשינוי שחל באחים. עכשיו אנחנו יכולים לזקוף את קומתם, ולהתוודע ליוסף, ולהתאחד איתו, ייחוד אמיתי. כי עכשיו, הם לא משלמים מס שפתיים, אלא בשעת מצוקה של אמת, מצוקה אמיתית, הם הראו את מסירות נפשם על, על בנה של רחל, על אחיו הצעיר של יוסף, הם הראו את אחריותם לאב הזקן, את אחריותם לאחדות המשפחה, עכשיו יוסף יכול להתאחד איתם. אשר על כן, מה נקודת החצייה של הסיפור הזה? נקודת החצייה זה הנקודה שבה מסתיימת עלילת הגביע, כלומר, התביעה, אתם עלו... למה? 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 למסור את נפשם ולא לעזוב את בנימין, שם התפנית של הסיפור בעצם. התפנית של הסיפור היא לא בהתוודעות של יוסף לאחיו, אלא בנקודה שגרמה ליוסף להתוודע לאחיו. מה גרום ליוסף להתוודע לאחיו? העובדה שהאחים עמדו במבחן, הוא אמנם ידע את זה מראש, הוא היה בטוח בזה, הוא עשה את כל ההכנות שזה יקרה. אבל בכל אופן תמיד עוד מנגנד הספק, אולי הניסיון ייכשל, אולי האחים ברגע האחרון יפחדו וישאירו את בנימין לגורלו. בנקודה שבה יוסף מעמיד אותם בשיא המבחן, הוא אומר לכם, הוא יהיה לי לעבד ואתם עלו לשלום על אביכם, ואז הם אומרים בשום פנים, הם קוראים את בגדיהם, חוזרים עם החמורים למצרים, ומתחילים לנהל מסע ומתן עם יוסף. באותה נקודה, שם קו החצי של הסיפור. מהי הנקודה הזאת בסיפור? לא שומע. לא. זה קצת לפני הנאום של יהודה. כן? יודל, כן. פסוק י"ג, יודל. עלילת הגביע. בי"ד, פסוק, איזה פרק אנחנו בכלל? פרק מ"ד. מ"ד. י"ד. ומשם, סליחה, מ"ד, י"ד, ומט"ו, בעצם ואילך, זה ההוכחה שהאחים אכן עמדו בניסיון ומסרו נפשם על בנימין. בעצם אפשר אולי מט"ו, מ"ד, ט"ו, לא משנה, לא נריב אתכם על פסוק אחד או שניים. האם הנקודה הזאת שבה מתבררת התוכנית של יוסף כתוכנית מוצלחת, כתוכנית שמצליחה, הוא מגיע את עלילת הגביע לשיאה, והאחים בנקודה קריטית אכן מוסרים את נפשם ואינם מזכירים את בנימין, אלא להפך, מלווים אותו ומנסים לסדות אותו בכל מאמציהם. האם זה אמצע הסיפור? כן? בהחלט כן. כמה יש עד פה?
8
עד כדי כך? לא התכוונתי לעשות עד כדי כך מדויק. אתם מבינים אבל למה זאת הנקודה הקריטית של הסיפור? למה לא התוודעות יוסף לאחיו זה הנקודה החשובה? ההתוודעות לאחים היא לא חשובה, היא דבר, היא תוצאה של ממילא. אחרי שהתברר שעלילת הגביע השיגה את מטרתה, זה המפנה הגדול של הסיפור. יוסף מתחיל לחכך את ידיו בהנאה, מתי? כשהוא רואה שכולם חוזרים יחד עם בנימין. אז הוא אומר, ברוך השם, הצלחתי. וזאת נקודת התפנית החיובית של הסיפור. יוסף מביא את הדברים עד משבר, וכשכל האחים קוראים את סמלותם ושווים יחד עם בנימין ומתחילים להגיד מה שיש להם לומר, זה התחלת החלק הטוב של הסיפור. כאן התפנית החיובית של הסיפור במהלך העלילה. וזה באמת באמצע. עכשיו אנחנו בוחנים ממה מורכבות המחציות, אז מחצית א' ממה היא מורכבת? מתחילת מן ג' מן ג' א' עד מה זה זריזות? אנחנו רוצים להגיע עוד מעט ל... מה אנחנו עכשיו עושים את החלוקה ל... מה עד? עד י' ד' מה הנושא? זה פרק מן ד' מן ג' לא איך מן ד' מה זה? מי מן ג' מ-א' עד י' ד' נו, מה
הנושא?
לא, 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 לחלוקה לפסקאות, אני עכשיו רוצה לחלוקה לפסקאות מחצית א' חלוקה לפסקאות א' עד י' ד' מה הנושא של הפסקה הזאת? יעקב משלח את בנימין עם אחד, נכון? כן או לא? כן. מי תתבל עד? עד למדלת, האחים בבית יוסף. זה עצמו מתחלק לשתי פסקאות. עם האיש אשר על הבית, ואחר כך המשתה עם יוסף בעצמו, נכון? מה הפסקה הבאה? ממהי א', ממדלת, סליחה, ממדלת א' עד מה? עד, אמרנו, עד י' ד' י' ד' עלילת הגביה מה חסר? עלילת הגביה, כאן אמרנו שקו האמצע של הסיפור, נכון? וכאן מתחילה מחצית ב' כן, מתסבב עד י' ד' הוא לא משנה, עד למד ד', עד סוף הפרק נאומי יהודה, יהודה נואם פעמיים לביטול הגזרה ומה הפסקה הבאה? ממהי א' עד עד כף ד' יוסף מתוודע לאחד. שוב, יש לנו שני חלקים, חלק אחד זה רק יוסף ואחד, וחלק שני זה התערבות פרעה שנותן ליוסף פקודות איך לשלוח עגלות, להביא את יעקב וכו'. והפסוקים האחרונים, כפי עד כפי האחים שווים ליעקב לארץ כנען ומבשרים לו מה? עוד יוסף חי. בסדר? אתם רואים או שהאיכות שלי מסתיר לכם? עכשיו, כמובן, שניכר בסיפור העצום הזה, זה סיפור של 98 פסוקים אמרנו, כמה? 96 פסוקים. ניכרת כמובן, ניכר המבנה הכי יפתי שלו, כשפה יש לנו את יעקב ואחים, ופה את יעקב ואחים. זה לא סתם, פה יעקב משלח את בנימין, ופה הוא מקבל את יוסף. והקבלה של את יוסף תמונה בנבואה שלו פה. מה הוא אומר להם פה? ושילח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין. זה באמת, הדברים מתקיימים, והוא מקבל חזרה גם את בנימין וגם את האח האחר, את יוסף. יש עוד הרבה, יש כאן ניגוד ברור בין החלק הזה מסתיים והורדתם ביגון את סביבתי שעולה, החלק הזה מסתיים ב... ותחי רוח יעקב אביהם אל חברנו בטרם אמות, בדיוק הפוך ממה שמסתיים החלק הזה. החלק הזה הוא יגון והנחה, החלק הזה הוא ששון ושמחה. הקבלה הניגודית בין א' לא' אחת היא ברורה מאוד. גם החלקים הפנימיים כאן הם נמצאים בניגוד ברור, כן? עלילת הגביה והניסיון הנואש של האחים לבטל את עלילת הגביה. וגם החלק הזה כמובן נמצא בהקבלה. פה האחים בבית יוסף, אבל אינם יודעים שזה יוסף. ופה האחים בבית יוסף, אבל כן יודעים יוסף. פה הם תמהים על התנהגותו, ופה הם מבינים אותה סוף סוף. הכל מתברר להם. פה יש מצרי אחד שהוא מהווה סוכן של יוסף, וזה האיש אשר על הבית, ופה יש את פרעה
שגם הוא פועל בציבור שלנו. יש כל מיני הקבלות. הקבלות כאן הן מאוד מאוד מפורטות, ואני לא יכול כאן. העדפת בנימין פה באה במשתה, שהוא נותן לו חמש ידות, והעדפת בנימין פה באה לידי ביטוי שהוא נותן לו מה? חמש שמלות, חמש חליפות גדים. כן. בקיצור, יש כאן המון הקבלות. הסיפור הזה בנוי, למרות שהוא סיפור גדול מאוד, 90 וכמה אמרתם, 6 פסוקים, הוא בנוי במבנה חייסטי מאוד מאוד ברור. חד משמעי. ונאום יהודה הוא בסך הכל תת פסקה בתוך זה. כאילו, יהודה מדבר פעמיים, ויש גם מעשים בין שתי הפעמים. בתוך הפסקה הזאת, שהיא פסקה ג' אחת, בתוך פסקה ג' אחת, שזה התגובה של האחים לעלילת הגזיה, אז התגובה היא תגובה במעשים ותגובה בדיבורים. במעשים משותפים כל האחים, מה המעשים שהם עושים? קוראים את בגדיהם ושבים למצרים עם חמוריהם, והדיבורים הם דיבורים של יהודה. יש לו דיבור אחד, מה נאמר, מה נצטדק, אלוהים מצא את עוון עבדיך, ודיבור שני, נאום יהודה. עכשיו הגענו להתחלת השיעור. נאום יהודה הוא נאום מאוד ארוך, 17 פסוקים. הוא הדיבור הארוך ביותר בכל ספר בראשית. אוקיי? עכשיו אני מבקש לקרוא את הנאום ולנסות לברר מה יש לעשות מבחינת הניתוח הספרותי לנאום. מספר מילים, מה בכל זאת הוא מתכוון? ודאי שזה דבר, מה עוד? מספר מילים של הנאום, זה ארוך מאוד, זה 17 פסוקים, זה צריך מחשב בשביל זה. אגב, היה לי ויכוח פה על ספירת מילים, דיברתי עם מישהו על הסכנה, לא ספירת מילים, חס וחלילה, על דילוגי אותיות. מי כן יהיה לי פתאום ויכוח? אתה. והזכרתי לך את המיסיון ואת מה שהוא עשה עם הטכניקה הזאת. מה? הבאתי לך את החומר מהמיסיון. זה קשור לדלורות לרוזנה. למה? אני אסביר לכם מה שאמרתי לו. אמרתי לו ששיטת הרעיון שבאמצעות דילוגי אותיות אפשר להגיע לאיזה מסר מחייב בתנ"ך, זה מאוד מסוכן. כי כמו שמוצאים את הרצל בתנ"ך, אפשר למצוא אולי גם את הרבי מסאטמר בתנ"ך, או את לא יודע את מי, באמת מצאו כל מיני אישים. כל מיני מסרים אפשר למצוא על ידי דילוגי אותיות. אם באמת אתה מאמין שהתנ"ך מצפין מסרים בדילוגי אותיות, אז מה יהיה אם יבוא מישהו וימצא לך מסר נוצרי בתוך התנ"ך על ידי דילוגי אותיות? אני לא אומר את זה באופן תיאורטי. לפני כמה זמן קיבלתי הביתה ברוב עוונותיי, אני מתברר שאני הייתי בתוך עם ישראל, בתוך כלל עם ישראל, נשלחו המיסיון הנוצרי שלח מיליון חוברות, שהכותרת שלהם הייתה השלום, כמדומני, מיליון חוברות לכל בתי האב בישראל. מה? ספרון איזה חוברת כזאת. אז לפני ששרפתי את הספר, עברתי עליו לראות מה אני הולך לזכור, שאני לא מפסיד שום בור. ופרק אחד, גיליתי שבאמת הוא טוב מאוד. דילוגי אותיות. פרק של דילוגי אותיות, הם העתיקו את הטכניקה של, איך קוראים לזה שעוסק בזה, הוא. לא ריסטור, מה? יניב. העתיקו את הטכניקה הזאת, לקחו את כל הקדמות שלו. שזה הסיכוי שזה יקרה זה אחד לטריליון וכו', פשוט העתיקו את כל העקרונות שלו, וגילו את שמו של ישו באיזה פרקי תהילים שעוסקים במשיח, דילוגי אותיות, לפי כל הכללים. נו, אז זה אומר שאנחנו עכשיו צריכים להאמין כולנו בישו פריד, הוא התגלה בדילוגי אותיות בתנ"ך? איזה דברי הבל וכפירה ושטות עכשיו, לא צריך, שוב אני אומר, כשמדברים עם אנשי מקצוע, אז הם מעמידים אותך על ההבל שבדבר. הניסיון שנכתב באיזה כתב עת מדעי על ידי כמה אנשי טכניון, הוא עניין אחר לגמרי מאשר דילוגי האותיות שעושה יניב בחוברות הפופולריות שלו. הגענו לנאום יהודה, טוב, זה תבוא אליי אחרי שיעור, אני אראה לך את זה. את זה תלשתי, לפני שצורפתי את החוברת, תלשתי חוזר כזה. כי כשם שיש מצווה להילחם במיסיון, יש מצווה להילחם גם במדלגי האותיות. זה לא אותו דבר חס וחלילה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל צריך להילחם גם באלה. כי כמו שהסברתי לכם, הסכנה של המיסיון צומחת באמונות תפלות מטופשות כאלה, שאפשר למצוא בתנ"ך על ידי דילוגי האותיות כל מיני מסרים.
מי יודע לאן זה יכול להגיע? אנחנו עובדים עם התנ"ך הגלוי, עם המסר הגלוי של התנ"ך, לא עם, עם דברים שבשבילם צריך מחשב. ובכן, נאום יהודה, לא צריך לספור מילים. מה כן צריך? מה? לעמוד על המבנה של הנאום, לעמוד על המילים המנחות שלו, ודרך המבנה והמילים המנחות לנסות להבין מה בדיוק יהודה רוצה בנאום. כי מה יהודה רוצה בנאום באופן כללי? הוא אומר, יש לו בסוף הצעה, הוא אומר, זאת הצעתי, אבל הוא מדבר יותר מדי דברים שלא כל כך מובנים לנו, ופחות מדי דברים שהם כן מובנים לנו. מה מובן לנו? הסיפה של הנאום מובנת לנו. אומר, תראה, אם אתה תיקח את בנימין ואנחנו נעלה בלעדיו אל האבא הזקן שלנו, אז הוא עלול למות מרוב שברון לב, וזה מסוכן וזה לא אנושי, ולכן אני מציע שאני במקומו אשאר עבד, וכולם יעלו אל אביהם. אני אחפר. החלק הזה של הנאום אנחנו מבינים לגמרי, אבל זה החלק הקטן של הנאום. החלק הגדול של הנאום עוסק בדברים אחרים. מה בדיוק מתכוון יהודה בכל פסוק ופסוק, בכל אמירה ואמירה? איך מטפלים בנאום הזה? איך עובדים איתו? בשביל זה צריך לדבר על המבנה ועל המילים המנחות, כמובן, גם על התוכן הגלוי, מקריאה ראשונה צריך לדון. אבל על כל פנים, ההנחה שלנו שנאום הוא פונה אל השומע לא רק במילים ובשטף הדיבור, אלא הוא פונה אל השומע גם במבנה מסודר, גם במילים מנחות שחוזרות מספר חשוב של פעמים והן חורזות את הנאום ויוצרות איזה מסר מיוחד באמצעות המילים המנחות. את זה אני מבקש שתמצאו. נדמה לי שאנחנו צריכים להתחיל כבר שיעור שני. אנחנו נדחה את הדיון בנאום של יהודה. עשינו היום שיעורי בית לנאום של יהודה. לראות איפה הנאום של יהודה בכלל משובט. אבל אגב זה למדנו דבר חשוב שאולי ישנים לנו קצת דברים קודמים. כשדיברנו על המבנה של הסיפור המקראי, מה שהדגמנו היום זה מה? שגם לסיפור העל יש מבנה ויש תת מבנה, וגם התת מבנה הזה, כלומר מה שאנחנו קראנו חלוקה לחטיבות, גם זה מתחלק לסיפורי משנה, ליחידות סיפורתיות קטנות, שכל אחת מהן כמו סיפור עצמאי מבחינת המבנה והסגנון וכדומה. זה היה מאוד חשוב תרגיל שעשינו היום. אנחנו עושים די דומה לזה, אנחנו עובדים גם על מרד אבשלום. הסיפור הזה הוא יותר גדול ויותר מורכב מסיפור מרד אבשלום, אבל לכל פנים לחטיבות, ליחידות משנה. לא, דיברנו על זה בשמואל, זה מוגזר. טוב, אתם תבואו לשיעור הבא עם איזושהי תזה, איזושהי הנחת עבודה על...